עכשיו ב-103 FM. 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. איזה כיף לדעת שיש כאן מנהיג אחראי שלמד מכישלי העבר ולא לוקח שום צ'אנס. הוא חיכה בסך הכל יומיים מאז ההתנפלות על אספת הבחירות של תקווה חדשה במושב עזריה, עד שפרסם היום גינוי. ואני מקריא לכם את הגינוי של בנימין נתניהו מילה במילה. אני מגנה כל אלימות כנגד כל מועמד שהוא, בוודאי כלפי מועמד לא רלוונטי כגדעון סער. וואלה ביבי, שפו על החדות והבדיחה, זה באמת די מצחיק. הבעיה היחידה שזה יכול לעורר היא אם יקרה משהו רע למישהו. נניח לפעיל של סער, או של לפיד, או לעיתונאי, או לא חשוב מי. אז אנחנו נחזור לגינוי הרפה, המביש והמעליב הזה, וננסה לשאול את עצמנו מי התעלם מהעזרות, ומי לעג לכתובת על הקיר, ומי קרץ לבריונים שמתנפלים על מתנגדיו הפוליטיים. התשובה תהיה פרורה, כפי שהייתה לפני 26 שנה.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. הוותיקן קבע היום במסמך רשמי שאושר על ידי האפיפיור כי הכנסייה הקתולית אינה יכולה לברך על יחסים חד מיניים, שכן, ציטוט, אלוהים אינו יכול לברך על חטא. עכשיו כך, לכנסייה הקתולית יש למעלה ממיליארד מאמינים, מאות מיליונים מהם בארצות אירופה, בצפון ובדרום אמריקה, אבל אם אצלנו יש מפלגה שאומרת כך, מתנפלים עליהם כי הם חשוכים וברברים. כשארגון חזון העלה קמפיין אבא פלוס אמא שווה משפחה, עיריות ברחבי הארץ סירבו להעלות את הכרזות. הסיסמה האומץ להיות נורמלי זכתה למטר של גינויים, כללות, נאצות, הזכירו להם שהנאצים היו הומופובים. חלק משמעותי מהביקורת על רשימת הציונות הדתית נובעת מכך שברשימה כלול נציג מפלגת נועם הדוגלת בערכים הללו בדיוק. אז איפה אתם? איפה אתם כל הגיבורים המגדפים יהודים החיים באמונתם ועל פי ערכי הדת היהודית ומצוותיה, אבל לא מעיזים אפילו לצייץ נגד הכנסייה הקתולית, לומר על האפיפיור שהוא פרימיטיבי וחשוך והומופובי? למה? כי הנאורים שלנו הם בעיקר צבועים ופחדנים.
לא מצליח להבין מה אתה רוצה. מה מעניין אותנו כנסייה קתולית? מה אכפת לנו מהדת של האחרים? הרי באסלאם זה יותר גרוע, אז מה? להסתער עכשיו גם עליהם?
מה שמעניין אותנו זה הערכים. הערכים המשותפים לנו לעולם המערבי, נכון? אז הנה הערכים של מיליארד אנשים בעולם המערבי, שאף אחד לא יעיז לגנות אותם, אבל אצלנו, כשמישהו אומר את זה, אז מתנפלים עליו, למה? אם הערכים של העולם המערבי מקובלים עליהם.
כל מה שאתה אומר פה ממש מפליא אותי.
למה?
זה לא ערכים של מיליארד אנשים, ומה זה אף אחד לא מעיז לגנות אותם? לא מגנים את הכנסייה? הכנסייה זה אחד הגופים, גם אצלנו, אבל אותנו זה פשוט פחות מעניין, כי זה לא הכנסייה שלנו.
לא, זה לא שלא מעניין, זה לא שלא מעניין.
ברור שזה לא שלא מעניין, ברור שכן.
אם האפיפיור יגיד משהו על ירושלים, זה מאוד יעניין אותנו, ואם הוא יגיד משהו על היהודים, זה מאוד יעניין אותנו.
נכון, כי זה אנחנו.
אבל אם הוא אומר משהו על הומופוביה ועל נישואים חד מיניים, אז זה צריך לעניין את האנשים.
זה הרבה פחות מעניין את האנשים, כי זה ירושלים קשור, שמע, תקשיב לי טוב, ירושלים קשור לנו, דעתו של האפיפיור על הומופוביה וזה לא קשור לנו, אולי לנוצרים שיש פה.
לא, זה קשור לכל אלה שאומרים שאצלנו,
והכנסייה חוטפת גינויים, הכנסייה זה אחד הגופים הכי מגונים בעולם.
אם להתנגד לנישואים חד מיניים זה חשוך וברברי ונאור, אז תגיד אותו דבר על האפיפיור.
אז אני אומר אותו דבר, בבקשה, אמרתי כל מה שאמרת עכשיו, זה חשוך עזוב ברברי, ברברי זה מילת נשים, כן, זה ברברי. זה חשוך, זה שמרני, זה פגיעה אנושה בכבוד האדם וחירותו, ובשוויון ההזדמנויות, והנצרות הייתה תמיד דת כזו של שמרנות. מצד שני, אם תחשוב שהמיליארד מאמינים, פיקטיבי מאמינים של הכנסייה הקתולית, הם כולם חושבים כמו האפיפיור? ממש לא. אולי שליש מהם, אולי, במקרה הטוב. לך לאיטליה, באיטליה אין הומואים. נכון? ובספרד גם אין. בחיית, נו, עזוב אותי, יש לי מספיק, לא חשוב מתי. תניח, הנח לי, אני מת על המונח, הנח לי.
אני אניח לך.
יפה.
ולך הנחף.
כן, טוב, נו, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון, אם כי אתה חייב להודות, הפיור הזה הוא הכי ליברל שהיה אי פעם. הוא כבר אמר הרבה פעמים גם התבטאויות הפוכות, שאפשר לקבל גם את ההומואים וכו' וכו', אבל פה הם אומרים, לפי ההלכה שלהם.
נדמה לי, הוא לא הראשון שאמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך, אבל בסדר, הם מודיעים.
הם כבר שם, הם הגיעו לזה?
הרבה זמן, כן.
טוב, אז מה, אתה רוצה שנתחיל? עשינו קרדיטים, רבנו, בוא נעשה את המשאלים, יש לנו פה משאלים, זה לא אירוע של מה בכך. אני שאלתי, עכשיו, שאלה מאוד פשוטה הרי. ממש, אני הולך על הבייסיק.
אפילו אני ידע.
אני בספק. מה יהיה כאן אחרי הבחירות? אחד. אחד, בדיוק מה שהיה. שתיים, שינוי סימן קריאה, מהפך סימן קריאה. שלוש, רק ביבי. ארבע, רע. מצביעים כבר 600 ומשהו, בסך הכל 10 דקות.
שלוש תשובות זהות, נדמה לי.
מה שהיה, לא, ביבי זה...
הראשונה, השלישית והרביעית זה אותו דבר.
לא, ביבי, זה, בדיוק מה שהיה זה טקויים, זאת אומרת, בחירות חמישיות. אתמול שאלנו, פרופסור יורם יובל פורש מהתמודדות לכנסת, ברשימת זליחה, בינתיים זליחה מתעקש, מי צריך לפרוש עכשיו? הצביעו 3,128, שזה מספר יפה, במקום הראשון גנץ עם 38%, במקום השני אנחנו, עם 25%, חולקים את השלישי והרביעים, 18% כל אחד, ביבי ומרץ. הולכים פה, יש לנו פה קצת מכל דבר. עכשיו, כדי לסגור את הפינה הזאת, בואו ננסה להגיד או לספר או לדעת על מה לא נדבר היום.
יולי אדלשטיין הודיע שלא יתמודד על נשיאות המדינה. יש לי תפקידים אחרים לעשות, הוא אמר. ביבי תיזהר מאחוריך.
נתניהו דורש מבנט להתחייב לממשלה בלי יאיר לפיד ובלי רוטציה, וגם להתנהג יפה ולא להתחצף לגברת.
שרת התפוצות עומר ינקלביץ' מודיעה שלא היה לרומן עם בני גנץ. נו, אז הכל בסדר.
פרופסור נחמן אש אומר שחסינות עדר תושג רק ב-7 מיליון מתחסנים, עוד 2 מיליון למנאיק.
משפחת גולדין עותרת לבגץ כי המדינה ממשיכה להעביר סיוע הומניטרי לעזה בלי לתבוע כתנאי את החזרת גופות החיילים והאזרחים החיים. השופטת חיות הבטיחה לעזור, הלוואי.
נועם דור, מדריכת החניכים שנספו באסון נחל צפית, העידה היום נגד ראש המכינה, מדריך הטיול, טרגדיה.
שבח שטרן, 38 בליכוד, קורא לחבריו המתלבטים להצביע עבור אורית סטרוק, מקום 50 בציונות הדתית. שקויח.
חיל הים קבע שלוחמים ביחידות מיוחדות לא ימשיכו בתפקידיהם אם הם מסרבים להתחסן, גם שקויח.
אחרי שלא נענתה תביעתם לחופר, התחילו האקרים האיראנים שפרצו למחשבי KLS קפיטל לפרסם כרטיסי אשראי. שיחנקו.
ויש לנו גם יהודה משי זהב, התייצב ביוזמתו בלהב 433, אבל שם לא רצו כל כך לחקור אותו, חבל, למה תכף לא? אולי רוצה להודות בהכל? באמת אני שואל, ארי.
סתם, לא? סגרו לו את הדלת בפנים, אמרו לו, אינך רצוי כאן.
שלום לשרת המשפטים לשעבר, ימינה אילת שקד, אהלן.
ערב טוב.
טוב, אנחנו דורשים ממך עכשיו להצהיר, אריה, תנסה לעזור, לנסח פה משהו, שלא תשבו בממשלה, נו, אריה.
לא, 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 השאלה האחרת זה, למה תקעת סכין בגב של נתניהו? למה אתם בוגדים, למה?
כן, האמת היא שהיום רץ, באמת שזה לא מצחיק, רץ ברשת צוות נוראי.
עליו אנחנו מדברים.
כן, שבו בנט ושר נקראים בוגדים, זה באמת הסתה לשמה רפש, עם פתק של מחל, עם זהות של מחל. אני מקווה מאוד שהם יעשו מה שצריך כדי להוריד את זה מהרשת. ולענייננו, אנחנו עדים להתקפה קשה של נתניהו על ימינה, על בנט, מהסיבה הפשוטה, שלפיד לא רלוונטי, אין לו יכולת להקים ממשלה, שר תולל, למעשה נתניהו רואה בבנט את האופציה היחידה להחליף אותו, ולכן כל עוצמות האש מופנות כלפינו. אבל אני אגיד לכם, הפעם זה לא יעזור, כי אנשים רוצים שינוי, רוצים שיפסיקו לעבוד עליהם.
ממש שינוי, אתם הרי תזחלו לחיקו של נתניהו כילדי כפות, מה שינוי?
לא, בן, ממש לא. אנחנו בהחלט נשאף להקים ממשלה טובה, יציבה, מתפקדת, ממשלה שאיכפת לה מהאזרחים. לא ממשלה שמתעסקת כל היום בעצמה ובג'ובים של עצמה, אלא ממשלה שאכפת לה מהאזרחים.
אבל ברור לנתניהו שאם יש לו איזשהו סיכוי לממשלת 61, זה איתכם. אז ככה מדברים עם חברים?
תראה, נתניהו לאורך השנים תמיד תקף את הימין, למרות שהוא דיבר כביכול ממשלות ימין, ואז הקים ממשלות עם השמאל ב-2009. אריה, מה שנקרא, אתה היית שם, ראית את זה, היית שם ברביעייה. נתניהו ניהל מסע ומתן עם קצה לזהורי אריאל, וברגע האחרון הכניס את אהוד ברק, אותו דבר הוא עשה עם ליבני ושלי יחימוביץ' עם בוז'י הרצוג.
אבל קצלה בטוח עד היום שתוך כמה דקות נתניהו יתקשר ויכניס אותו לממשלה.
אני חייבת להגיד לך שאני משיחות שלי עם קצלה, הוא לא שוכח ולא סולח על מה שנתניהו עשה. וזה מאוד אופייני, הוא מדבר כביכול ימין, אבל בפועל מקים ממשלות שמאל ומייצם מדיניות שמאל, לא סתם גדעון לוי מרעיף עליו שבחים. זו האמת, ואני חושבת שהציבור התבגר, הציבור מבין שמגיעה למדינת ישראל הנהגה אחרת, ובהחלט אני חושבת שימינה היום היא אלטרנטיבה שלטונית, ואתם יודעים, אנחנו גם מדברים על מהות, אולי המפלגה היחידה שמנסה לדבר על מהות בבחירות האלה, תוכנית סינגפור, תוכנית להורדת מיסים, החזרת המשילות לנגב, דברים שבאמת חשובים
לאנשים. אנחנו לא נניח לך פה לעשות תעמולת בחירות בוטה כרגלך, ואני רוצה לשאול, מה לדעתך משנה את השנה הזו, את הסיבוב הזה, מכל משתי השתייה הקודמים שבהם נתניהו שלף את השקית, את הקשית ברגע האחרון ושתה לכם את הכל בפעם הראשונה, ופתאום השנה אנחנו רואים שבנט הוא לא קורס, אולי אפילו בקו עלייה מסוים, מה ההבדל?
השנה אנחנו משתה לא
אולנו,
ואני אסביר לך מה ההבדל. שני דברים מרכזיים. אחד, הציבור רואה אחרי שלוש מערכות בחירות, נתניהו לא מצליח להקים ממשלה מתפקדת. די, אי אפשר להשתעבד לבחירות אינסופיות. אם זה היה תלוי בנתניהו, לא היה אכפת ללכת גם לבחירות חמישיות, אבל הוא ממשיך להיות ראש ממשלת מעבר. זה לא מעניין אותו. הוא לא הביא את התקציב, לא היה אכפת לו מתקציב המדינה. הוא רק רוצה להישאר בשלטון עם מערכת בחירות.
אז למה אתם לא אומרים שלא תשבו איתו?
ולכן הציבור מבין
את מסיימת תמיד חבוקה עם ביבי, זה לכן לא רציתי להגיד את זה לפני.
ובנוסף לזה, הציבור ראה שהוא התחייב לממשלת ימין עם גוש ימין, וברגע שהיה לו קלה חדשה מהשמאל, את ניסנקורן ואת שרץ ואת גנץ, הוא פירק את הגוש, השאיר את ימינה באופוזיציה והקים ממשלה עם השמאל כמו שהוא אוהב. לכן הציבור לא קונה יותר את הקמפיין הזה, והפעם מה שיקרה זה הפוך, כי הצבעה לימינה זו תעודת ביטוח הכי טובה נגד בחירות חמישיות.
שמענו היום שמשפחת גולדין שוב עתרה לבגץ, והשופטים אמרו שישתדלו לעזור להם אם הם יוכלו. מה אתם עושים במקרה שאתם נמצאים ליד ההגה וצריכים להחליט על העברת חיסונים לעזה, העברת מזון לעזה?
אנחנו מתנגדים חד משמעית להעברת חיסונים לעזה. זה נקרא סיוע הומניטרי. ומשפחת גולדין תבע את המושג הנכון, הומניטרי תמורת הומניטרי. לא יכול להיות שמדינת ישראל תעזור הומניטרית לעזה, ועוד שהם מתעללים במשפחות חיילינו ואזרחינו שנמצאים בידיהם. אז אם אנחנו בשלטון, עזה לא מקבלת אפילו לא חיסון אחד, לפני שמחזירים את גופות חיילינו ואת אזרחינו.
כמה קל זה להגיד את זה מבחוץ,
לא,
אז
לא
נכנסים.
נכון, אני לא מבינה, אין שום סיבה לתת להם חיסונים, באמת. כל אתם מחזיקים בגופות של החיילים שלנו, שום סיבה.
נהנית מהקטע של הירידה של נתניהו ללולים, איפה זה היה? בכפר עציון אתמול, תזכירי לי?
כן, זה היה מאוד מבדח.
לא, היה שם, למי שלא יודע, הופץ שם מסרון, מטעם המועצה אגב, לפנות לדובר המועצה, מחפשים שניים, שלושה צעירים, אריה, אני לא יודע אם ראית את זה.
שיהיו מוכנים לערוק.
שלא, שיגידו למצלמה, ביבי מגיע, להיפגש אותו, להגיד לו, אנחנו עוברים לימינה, סליחה, מימינה לליכוד, בסוגריים, גם אם לא מתכוונים לזה, זאת אומרת, הזמינו אנשים לשקר, ובסוף מכל האנשים, מכל הצעירים שראש הממשלה דיבר איתם שם, אחד הסכים, ואחרי שהסרטון עם ביבי עלה, התברר שאין לו זכות הצבעה, הוא עוד לא, הוא רחוק מ-18.
עקרוני, זו הייתה אמירה עקרונית.
בדיוק, זה עקרוני.
תקשיבו, כי זו שכונה
שאני
הסדרתי, כן, כשהייתי שרת משפטים, הסדרתי שם את הקרקעות אחרי הרבה מאוד שנים שהם היו תפועות. ותושבי השכונה הזמינו אותי שבוע שעבר לשם. אז הגעתי ועשינו סרטון, והיה מאוד נחמד, ונתניהו הגיע כמה ימים אחר כך, ולדעתי הוא לא מצא שם אפילו לא תומך אחד.
ואם בסופו של דבר, כמו תמיד, אחרי הבחירות, פתאום תראי שיש לה נתניהו 30%, מה תעשי להם, מה שז'קי סבא גר בתושבי נעריה כשהוא הפסיד בפעם האחרונה, כפויי טובה? מיזנטרופים?
לא, קודם כל זה בדיוק השיח שאנחנו רוצים לשנות. זה שמי רגב קרא לכל מי שלא מצביע ליכוד מיזנטרופ, זה בדיוק הדוגמה להרעה החולה של הממשלה הזו. אנחנו מכבדים את כולם, לא מסכימים עם כולם. אבל מכבדים את כולם, גם השיח שלה וגם השיח של ליברמן נגד החרדים צריך לעבור מן המערכת הפוליטית.
מה זה מכבדים את כולם? אתם אחרי שהודעתם שאתם נגד חרמות, התחלנו לספור את החרמות שלכם, ואתם מחרימים פחות או יותר חוץ מאת ארי את כולם.
לא, צריך מחשב על בשביל לנתח בדיוק מי יושב עם מי, באיזה תנאי,
לא תשבו עם הערבים, לא תשבו עם מרץ, לא תשבו פה, לא תשבו שם. אה, עם אבתיסאם מראענה לא תשבו. ממש אתם נגד חרמות.
זה לא חרמות, זה סיבות אמיתיות ואידיאולוגיות, לא תקשיב. כל הלוקש הזה של להקים ממשלה עם המשותפת או עם מפלגות הערביות, זה ספין של לפיד שלא עומד במבחן המציאות. אני אסביר לכם גם למה. אין לנו שום בעיה עם החברה הערבית, יש לנו מטה בחברה הערבית, ואתם תראו שגם חלק מהמגזר יצביע ימינה. אבל אי אפשר להקים ממשלה שנשענת על קולות המשותפת, כי הממשלה הזאת תהיה כבולה בכל נושא הביטחון. ממשלה שנשענת על קולות המשותפת לא יכולה לצאת למבצע בעזה אם צריך, לא יכולה...
לא, כי הממשלה של ביבי יצאה למבצע בעזה.
תשמע, לפחות היה לה את זכות הבחירה. אבל ממשלה שנשענת על קולות המשותפת היא עזוקה מבחינה ביטחונית. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת במדינת ישראל.
אני רוצה להקשות עלייך. בסוף, 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 אני לא יודע אם זה טוב או רע, התוצאות ידברו, אבל נפתלי בנט ואת תמרנתם את עצמכם למצב של ממליכי המלכים. ואם ביום שאחרי הבחירות, יש, אתם נותנים לנתניהו את הקצבה 61 ככה בקושי, אבל הוא, את יודעת מה הוא יכול לתת, גם אם מבטיח רוטציה הוא לא יקיים, ורוטציה ראשון הוא לא ייתן, כל מיני כיבודים שאחר כך הוא לא יעמוד בהם, ובצד השני התקבלו טלפון מנניח מהקמבץ, העדה החרדית, אביגדור ליברמן, ויגיד בוא תחתמו פה ופה, ובעוד שבועיים אתה נכנס להיות ראש ממשלה ראשון, שנה וחצי, ממשלת חירום, שום דבר מדיני, שום דבר, כמו שנפתלי אמר, רק פרנסה, רק קורונה. תוכלו להגיד לזה, לא?
בין, אנחנו לא מתעסקים ביום שאחרי, כי אנחנו לא יודעים מה היו תוצאות הבחירות, כל הספקולציות האלה, אתה יודע, בתקשורת מנסים לנחש, ופוליטיקאים מנסים לנחש, וכולנו יודעים שאף פעם לא הצלחנו לחש לפני הבחירות מה יקרה אחרי הבחירות.
חברת הכנסת שקד, יש עוד 8 ימים עד הבחירות, אנחנו חייבים להעביר איכשהו את הזמן הזה.
אז בוא נדבר על תוכנית סינגפור, בוא נדבר על מה שקורה.
לא, 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 את יודעת מה? בסדר.
טוב, את צודקת.
תענה לשאלה של בן יותר טוב.
נכנעים.
טוב, אתם רוצים לשמוע
תוכנית סינגפור? לא, אסור לזה,
זה בחירות, בחירות אולי. זה לא תעמולה, הפוך, זה הפוך.
תקשיבי, אני מוכן להתפשר איתך על הדבר הבא. אין עליכם בתוכניות.
יהיה לו הנחה של 15% במס הכנסה, מה זאת אומרת? כל אחד יקבל לכיס יותר כסף בנטו. אפשר להוריד מיסים, זה לא דבר מופרך.
חברת הכנסת, הילד שקד, תודה.
תודה רבה, מקבלים רחפן, רחפן, אפשר לסדר לי? במקום
נסדר, נסדר
מס הכנסה
שתוכל לבדוק מה נהיה בכאן אל אחמר. רביב דרוקר היה מקור חדשות 13, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום חברים.
לפני שלך לפוליטיקה, היה דיון היום בעליון על האירור שלכם, למי שלא עקב, יש פרק של המקור שכבר שודר ממנו פרומו, בואו נאמר מאוד מבטיח, על כל זה, זה, זה סרט החקירה, לא התמליל, זה הצילום החקירה של שי הסגל המנוח, יועצו מקורבו וחברו של חברם של בני הזוג נתניהו, בתחילת פרשת אלף, בלהב 433, שידרתם פרומו, רצם לספר לחבר'ה, הלכו לבית המשפט, בלמו אתכם, ואתם מערערים לעליון. יש כבר החלטה?
לא, עוד אין החלטה, רק לתקן. אנחנו הגשנו בקשה לפני ששידרנו את הפרומו, בית המשפט בהתחלה אפשר את זה, ולכן שידרנו את הפרומו, ואז הגיע הערעור מהצד של ביבי נתניהו, של פרקליטי נתניהו, בית המשפט הפך את החלטתו ואסר על שידור קלטת החקירה, והיום נפגשנו כולנו באולמו של השופט סולברג, בבית המשפט העליון, ולהידיינות ארוכה על האם מותר להראות גם את התמונה ואת הקול של שי סגל, או רק לפרסם את התמליל.
המשפחה שלו מסכימה?
אלמנתו שרה לסגל גם מסכימה וגם התראיינת לכתבה.
וגילוי נאות, גם אני התראיינת לכתבה הזו, אריה, ודיברתי עליך.
מצוין. עכשיו, מה ש... מהלך המשפט היום, מהמהלך של המשפט, השופט סולברג נראה לך מגרד באוזן, מהנהן, לאן זה זורם לדעתך?
גם אם יש לי איזה שהן השערות, אני לא משוגע לחלוק אותם איתכם בשידור, כי הם בדיוק כותבים את ההחלטה.
ושלזנגר מיד ישין
הרי. אני באמת לא יודע, אני מאוד מקווה, כי... אני באמת לא רואה סיבה שזה לא יתפרסם, הוא האיש לצערנו לא בחיים, אלמנתו מסכימה, זה לא חלק מההליך, חשוב מאוד להסביר. העדות הזאת לא תשודר במשפט, אי אפשר לשדר אותה במשפט, אין שום דרך לעשות את זה שימוש.
אבל אתה עושה את זה כדי להשפיע על השופטים, אתה אמרת בעצמך.
אז אני רוצה להעביר את אמירתי אולי לא מוצלחת מכמה רבות, אני אמרתי שאני רוצה להשפיע על משפט נתניהו, ואני אכן רוצה להשפיע על משפט נתניהו, אבל לא להשפיע על השופטים. אני אמרתי, ואמרתי את זה בהמשך הראיות, זה פשוט לא שודר במהלך אותה דקה, שאני מתכוון שכל כך הרבה שקרים משודרים על המשפט הזה, ועל מה שאומרים החוקרים, ואיך הוצאו העדויות, ואיך נתפרו התיקים, אני רוצה להשפיע כדי שהציבור ידע את האמת, איפה שכן היו דברים לא בסדר, ואיפה שלא היו דברים לא בסדר.
טוב,
למשל, אגב, מילה אחרונה, כי אני רואה שקטע סבלנותכם, אמר ראש הממשלה דרך הליכוד בתגובה לסיפור של שי סגל, הוא אמר כך, אפשר רק לדמיין, אני מצטט, איזה לחצים הופעלו על שי הסגל כדי שישקר ככה בחקירת המשטרה? אז אני אומר, למה לדמיין? אפשר
הנה
לראות?
יש את זה.
אפשר אוקיי. לראות? בואו נראה.
בוא נצרף את יהודה שלנזיגר ישראל היום. שלום יהודה.
שלום לך. לא, על הקמפיין שלכם, אל תצרף.
ערב טוב.
זה לא קמפיין, יש פה, היה דיון בעליון היום.
התחלנו בוועדת חריגים, ואז ירדן, ואז איזה הסכם מלפני 30 שנה, ועכשיו שי סגל.
איזה ועדת חריגים? לאיפה אתה? איך הגעת?
התחלנו בסיפור, יש איזשהו קמפיין עכשיו, שאתם עושים כל איזה נקודת ריק על הליכוד, על נתניהו, ועכשיו זה הופך לאיזה אישו, אז אני שומע שאני חלק, לא רוצה להפריע לכם, דיברנו אז על...
מה איך ועדת חריגים? היה היום דיון בבית המשפט העליון שבלם, מה אתה רוצה? למה עכשיו יש פה קונספירציה גיאופוליטית?
אתה אמרת בוא נצרף, אמרתי אני לא רוצה להפריע לקמפיין שלכם,
אבל אני מנסיתי להבין איזה קמפיין.
לא, בן, בכלל לא, לעסוק בנושא של ההסכם הפקקת הזה מלפני 20 שנה, ועכשיו שי סגל בוועדת חקירים, ואיזשהו דרק עם איזה הבטחה בירדן.
תשמע,
אתם בקמפיין, אז בסדר, לא
מי זה אתם? אני דוד ארצי בקמפיין, מה עכשיו קשור?
בן כספית ואנשים שרוצים להשפיע על המשפט של נתניהו, ואנשים שרוצים שהוא לא ייבחר.
האנשים שאתה מדבר איתם בעיקר רוצים להשפיע על האמת, לחקור את העובדות, לנסות להביא אותם, לפעמים הם טובים. אם תבדוק את רביב דוקר, אני לא אדבר על עצמי, בניגוד לרבים אחרים, הוא פרסם מספיק דברים נגד הדברים שהוא מאמין בהם. אבל אתה לוקח, ניסינו עכשיו לעשות דיון פוליטי, אתה לוקח אותו לשטויות.
בוא נלך לפוליטי.
אז שמה, בשמה ההתרסות האלה? אתה רוצה להיות ביסמוט שתהיה גדול? יכול להיות.
מה זאת אומרת?
כן, הוא העורך שלך, אתה ממש מקנה בו. בואו נשמע את...
הוא עורך של עיתון מכובד,
וראוי. כן, שאפילו כאילו הכי פופולרי.
העיתון הכי גדול במדינה.
בהתעלם העובדה...
אני יכול לקרוא אתכם לסדר רגע?
שהוא מחולק בחינם, כן הרי.
אתם נהנים מלהתקוטט, אבל אנחנו...
בואו איתכם, זה הוא התחיל.
הוא התחיל, אתה התחלת, הוא התחיל, אתה התחלת.
ועדת חריגים.
אני מת עליכם, בואו נדבר פוליטיקה, יאללה.
יפה, אז בואו נשמע רגע את הסרטון שרק שלזנגר אולי יודע מי מפיץ. הבוגדים.
יספרו לכם שהם אנשי ימין, אבל האמת היא שפוליטיקאים קטנים כמו בנט וסער בגדו במחנה הימין, ותקעו סכין בגב של נתניהו. הם מוכנים להעביר את קולות הימין ללפיד ולהעלות את השמאל לשלטון. העיקר, רק לא ביבי. אלפי מצביעי ימין הולכים לפגוד יחד איתם. חייבים לעצור את הבוגדים. חייבים לגרום להם להצביע מחר. אל תישארו אדישים. אל תישארו בבית. ואל תהיו חלק מהבגידה. חייבים להביא את כל אנשי הימין האמיתיים לקלפי. חייבים לשמור על שלטון נתניהו.
יהודה שלזינגר, אתה מאמין שהסרטון הזה יצא מהליכוד? מאיזשהו גורם רשמי בליכוד?
חד משמעית לא, ניסיתי לברר את זה בהרבה קצת, קודם כל זה סרטון דוחה ומגעיל ואיכס פיכס, וטוב שנגנה אותו כולנו ביחד, כי לקרוא לאנשים בוגדים זה מחוץ לתחום לגמרי.
מה, לעצור את הבוגדים? פה זה קריאה לאלימות ממש.
לא, זה לא, גועל נפש, גועל נפש. אותו דבר כמו שגינינו, אני מקווה, כולנו, את אביגדור ליברמן והשטויות שלו, אני מקווה שאנחנו מסכימים כולנו.
אני לא גיניתי את השטויות שלו כדי לא לתת לו פרסומת חינם, הלאה.
לא מהליכוד ולא מצעירי הליכוד ולא מהדברים האלה. יש איזושהי השערה שאני לא יכול כמובן לאשש אותה, שיש אנשים שרוצים להתנקם בליכוד, אז הם מוציאים את זה כאילו בשם של הליכוד כדי לתנף את שמם. אני לא יודע אם זה נכון, ראינו במערכות בחירות באמת כבר הרבה דברים. ממליץ לציבור הישראלי הפשוט, המאזין החכם שכבר ראה ספינים בחייו, לקחת הכל הכל בערבון מוכר, לקחת עיניים בקומן סנס.
רביב,
תראו, אני זוכר את בנימין נתניהו אחרי שנחשף במערכת הבחירות האחרונה שהרב גיא חבורה, אם אפשר לקרוא לו כך, הקליט את ישראל בחר, היועץ של גנץ, בשעת מצוקה ומשבר אישי, והפיץ את הדברים נגד גנץ. נתניהו הכחיש כל מעורבות במעשה הזה, שאני חושב שללא קשר למה אמר בחר, יסכים איתי גם יהודה שזה מעשה מכוער מעין כמוהו, שרב מקליט את האדם שבא ככה להתייעץ איתו בשעת צרתו. ואם אמר לאחר מכן, התברר שנתניהו היה מעורב עד צוואר בסיפור הזה, עד כדי כך שהוא היה בשיחת ועידה שהוקלטה גם על איך מפיצים את זה, למי נותנים את זה ואיך עושים את זה.
וששמעו את בחר בקולו הדגיש ולא בתשתוש.
כלומר, רביב, אתה מאמין שזה סרטון שבא ממש מהליכוד?
תראה, אני לא יכול להוכיח, אבל הליכוד, כמו שבן יודע אפילו טוב ממני, יש רשת שלמה של הביביסטים, שמפיצים דברים, שאנחנו מכירים את החשבונות שלהם, ואנחנו זוכרים מה קרה למשפחת פרקש, המשפחה השקולה, ואנחנו זוכרים הרבה דברים.
אנחנו מתורים. גם כשאתה מסתכל על האספות של גדעון סער, אז הם מגיעים לשם מביסטים ברכבי ליכוד, איציק זר כבר. אבל רגע, אני רוצה בכל זאת להספיק גם קצת פוליטיקה. שלזינגר, יש לך מושג? תשמע, אני לא זוכר תקופה כזו, ורביב גם מיישר את זה לדעתי, שהמבוכה מהסוקרים דרך הפרשנים,
מדהים.
בקטע של קשה לנבא בכלל לאן זה הולך.
מדהים, מדהים, מדהים. ראיתי אתמול את מנו גבע. הבחור נראה מבוחל ומפוחד, כמו שלא ראיתי תקופה ארוכה, והוא כבר אוטומטית, גם הטלוויזיה, הוא מדליק כל כך הרבה נורות הזרה, שדע, שלא נבוא איתו חשבון ביום שאחרי. תראו, אם אנחנו שואלים למשל את יואז הנדל, אז הוא אומר שיש לפחות 20 מנדטים על הרצפה של מתלבטים, והם בתנופה, והכל יכול לקרות. אם אנחנו שואלים את הליכוד, הם מדברים שם על 10 מנדטים. אתה שואל את מנו גבע, יש בה 12%, שזה גם המון. בקיצור, יש באמת, אנחנו נתעורר ביום של המחורת או עם מספרים אחרים לגמרי, או באמת עם הפתעה, ועוד פעם, אתם יודעים,
או עם כאב ראש.
או עם כאב ראש מאוד מאוד גדול, אבל אתם יודעים, כל שינוי הכי קטן במפלגה קטנה שנופלת, כל שינוי באחוז ההצבעה שאומר כמה בסוף ייסחם מנדט, יש לו השפעה דרמטית, זה באמת בחירות. מהבחינה הזאת, דרך אגב, אותי הן מרתקות ממש, אבל אנחנו באמת לא יודעים כלום.
רביב, סיכום.
תראה, אני אגיד מילה, אני לא חושב שזה שונה עם בחירות קודמות, גם אז היה את השאלה, יעברו או לא יעברו, וזה היה ברור שכל מפלגה שלא עוברת משנה את הכל מקצה לקצה. זה ברור, אני חושב שנתניהו הכוכבים הסתדרו עבורו, חלק מהם הוא סידר אותם בעצמו, אז, והוא מגיע יחסית במקום טוב יחסית לבחירות האלה. אני מזכיר שכחול לבן עשו הכל כדי שזה יהיה במרץ ולא ביוני, כי חושבו שבמרץ עדיין לא יהיו חיסונים והמצב יהיה מזעזע. יהיה יותר קשה נתניהו, וזה לא קרה. אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שמה שקרה גם בקמפיין הזה, יחסיו עם בנט הם במקום כזה, נכון, זה קמפיין והכל זה, קשה, יהיה קשה מאוד לבנט, בסופו של דבר, להיות שר ולתת לנתניהו עוד 4 שנים.
אנחנו נחכה ונראה, כמו שאומרים, שלזינגר ודרוקר, תודה רבה שלכם.
תודה רבה לכם.
המקור וישראל היום, אפרת קורמן תעשינו דווחי תנועה, אחרי הפרסומות תהיה פה כרמל שמה כהן, תקווה חדשה, מפקד המשלחת הישראלית שמצילה עכשיו בגיני המשוונית תינוקות, ועוד כל מיני דברים חכו לנו. כרמל שמה כהן, ראש עיריית רמת גן, ראש מטה הקמפיין של גדעון סער, שלום.
ערב טוב.
אחר צהריים טובים לכם, למאזינות ולמאזינים.
והמרואיין הכי בעייתי אי פעם בתוכנית אקטואליה כלשהי, אבל זה תואר ששייך לך בלי יכול או בלי קשר.
אם היית יודע למה פרח הרעיון, הייתי בטקס חלוקת עובד מצטיין של עובדי הרווחה, וזה מבחינתנו קודש הקודשים.
רווחה זה קודם לנו, והכל בסדר. סתם, אני אוהב להטריל אותך. אני מבין שבעצם אם יחפשו אחראי לכישלון של הקמפיין, יגיעו לקרמל שלנו.
אין לי בעיה, אם זה מה שחוליה שחסרה בשביל לעשות טוב לעם ישראל,
תסביר לנו מה קורה. בסדר.
אני גם מבין שאין עליך עומס עבודה גדול, כי את גדעון סער מועמד לא רלוונטי.
לא, זה אמירות, אתה יודע, אי אפשר להגיד על גדעון סער בשום מצב שהוא אדם לא רלוונטי.
אפשר.
אתה הכרת אותו גם בפרלמנט.
ראש הממשלה אמר.
לא, ראש הממשלה אמר שגם לא היה כלום ואין כלום. הוא אומר דברים, כי אנחנו מכבדים את ראש הממשלה, אבל לא צריך לקחת כל מה שהוא אומר כתורה מסיני. זה בכלל לא, גם להתבטאות לא ראויה כראש ממשלה, לפחות על מי שהיה שר בכיר אצלך, ונבחר ברשימתך או בתנועתך, פעם אחר פעם, מקום ראשון, ושאתה התרסקת ל-12 מנדטים מול קדימה שקמה, הוא היה אדריכל לשיקום של הליכוד, שעל הפלטפורמה הזו, עכשיו אתה מנצח בפעמים, לפחות עד הפעמים האחרונות, מערכות בחירות. אז קצת צניעות וקצת הכרת הטוב לא הזיקו מעולם לשום אדם. אבל לעצם העניין, אין ספק שגדעון סער לפני חודשיים היה במצב הרבה יותר טוב ותקווה חדשה, אבל הרעיון עצמו הוא אותו רעיון. כלומר, מי שרוצה נתניהו, מצביע נתניהו, מי שמרוצה מהמצב הקיים, זה אי אפשר לשכנע אדם שהוא מרוצה, שיהיה לא מרוצה, וההפך. מי שרוצה שינוי מנת ישראל, צריך להבין, זה דבר מאוד ברור, היחידי, או בוא נגיד הבעל הסיכויים הטובים ביותר, לעשות שינוי, להרכיב ממשלה, גם בגלל שהוא מקובל על כולם, גם בגלל הניסיון שלו והיכולות שלו, זה גדעון סער, יאיר לפיד, אדם מצוין, התנהל גם למופת בקמפיין הזה, וגם בקדנציה האחרונה, מבחינת הרעיון שלו, אבל הצבעה עבורו זה הצבעה לבחירות חמישיות. מי שרוצה
יש איזה מספר בחירות, מינימום של מנדטים שמתחתיו אתה אפילו לא תדרוש?
נכון. נכון, אני מסכים איתך שבאיזשהו שלב מסוים, עם כל הרעיון והרצון לשינוי, זה עלול להיות להכניס אותנו למלכוד בעייתי, שאפילו אם יאיר לפיד, מה שנקרא, יתגבר על ייצור, יגיד רגע חברים, עם כל הכבוד לזה שאני אולי פסול על ידי החרדים, ופסול, לא יודע, אולי על ידי בנט ואחרים, אבל עדיין קיבלתי פי כמה ממי שאתם רוצים שירכיב את הממשלה, ועם כל הכבוד למתמטיקה, אני מרגיש מחויבות, אתה יודע, אם ירצה להתעלות בכיוון הזה. אבל אני אומר לכם, צריך לחשוב, מי שרוצה שינוי, צריך להצביע גדעון סער תקווה חדשה, אין על זה ויכוח.
אני רוצה אבל, רגע, להתעכב, כל הדברים אנחנו מכירים.
טיפה תעמולת בחירות.
השאלה היא, גדעון סער התחיל חזק יותר ממה שהוא ציפה, והחצי השני חלש יותר ממה שהוא ציפה. מאיפה הייתה כאן הבטן או השגיאה? כי אני אגיד לך מה אני יודע שאומרים בקמפיין, שבמקום התדמית הממלכתית, הנה אתה למשל, פה שומר על כבודו של יאיר לפיד. במקום לקרוא ליאיר לפיד, נניח, סתם נותן לכם רעיונות בחינם, הדחליל שנתניהו מנפח מולו כי הוא מפחד ממני. במקום להוראות, אנחנו יודעים הרי שגדעון סער הוא קילר פוליטי, יש לו מספיק, אז אתם את זה בניתם תדמית שבארץ ישראל תרגמו אותה לרובוט, והתוצאה היא 10 מנדטים.
תראה, אני יודע, וגם אתם, מי שמכיר גדעון טוב, יודע במה הוא מצוין. ביכולות הפוליטיות שלו, היושר, הניקיון כפיים שלו, ניסיון רב, הוא מאוד מדוד, הוא מאוד שקול, מאוד אחראי, מאוד חכם. אני ראיתי את זה גם באימותים שלו, שהוא היה הרבה יותר צעיר מול בנימין נתניהו, על סגירת הטלוויזיה החינוכית דרך אגב. אני הייתי באמצע כאור ועדת כלכלה. אני זוכרתי, לחלתי לשיחה בארבע עיניים עם גדעון סער והבארתי לו את המשמעויות כפי שמה שנקרא ספקתי אותם בלשכת ראש הממשלה, הוא לא מצמץ, ואני לא אשכח את זה כל חיי. אין הרבה כאלה בסיעת הליכוד, ואני מכיר את כולם מקרוב. אין הרבה כאלה בכלל במערכת הפוליטית כשר בממשלה. להגיד לראש הממשלה, לא על דבר עכשיו שאתה יודע, על זה הציבור ישפוט אותך, זה היה אמירה ערכית. וזה דברים שאתה לא שוכח אף פעם. או שכולם, כמו שאמרתי, התרסקו, לקום מהריסות של ה-12 מנדטים, ולתכנן 12 מנדטים, להפיל את ממשלת, לפרק אותה, את הקואליציה של קדימה, ועל זה מעידים ראשי הקואליציה של קדימה, דאז, שהוא עשה להם בית ספר, אלה יכולות עכשיו. הקמפיין לא היה מוצלח. אין על זה ויכוח.
הבנתי, ראש עיריית רמת גן.
אני לא מאלה שמאשים את הציבור ואומר העם לא חכם. לא, ביום הבחירות העם הוא הכי חכם. זו חוכמת ההמונים הוא הכי חכם. בדיעבד יכול לפעמים שמסתבר שהוא טעה. אבל ביום הבחירות או לקראת הבחירות, האחריות היא בידי העם. משהו יזרוק לקלפי, זה מה שהעם יוכל. העם רוצה לאכול בחירות חמישיות לבזבז עוד כמעט 3 מיליארד שקלים, שיזרוק את הפתקים שמובילים לכך. הוא רוצה שינוי, שיזרוק את הפתקים שמובילים לכך. אני כל אחד שינתח את זה כפי שהוא מבין. אין ספק שאת הקמפיין שלנו לא ילמדו בתי ספר לקמפיינים.
לא ילמדו. ראש עיריית רמת גן, תגיד לי שאלה אחת לי. כמה יצביעו ברמת גן למפלגה של גדעון סער? אתה מעריך.
לא, כאילו שלא יצביעו, יעלה להם ארנונה.
אני יכול להגיד לך שכנראה יצביעו מעל הממוצע הארצי, הזיהוי, תראה, לזיהוי של ראש עיר יש משמעות, היא לא משמעות קריטית, כן, על אנשים, אבל אנשים שמאמינים בראש העיר במידה רבה, והאמירה שאני אמשל אותי, למה אתה מתערב? הרי אין פה את ההבנה, בניגוד לארצות הברית, שכל רוב מושל וכל ראש רשות מזדהה בבחירות, כי הוא גם חלק מהמדינה ואכפת לו, כי הכי נוח פוליטית לראש עיר לשבת על הגדר רגל פה רגל שם, או להיות מהאום, אלא אני באמת מאמין שממשלה שהיא לא טובה, היא גם לא טובה לעיר. אנחנו דוגמה, השארנו הנחה בארנונה ב-2021, בגלל שאין ממשלה מתפקדת.
אתה יכול להגיד לי בחצי משפט?
אין לו יכולת לתת אותה לאנשים, או לסגור את תאגידי המים.
תקשיב, נקלענו במצוקה, למצוקת של זמן. חצי משפט, מה אתה חושב על סרטון הבוגדים שיצא היום בלי כתובת?
נורא, הסרטון והאלימות זה דבר נורא, והכחשה של ראש הממשלה, של כבוד ראש הממשלה, הייתה מאוחרת מדי, מאוסה, נראית מאולצת כדי לצאת מדי חובה. זה לא גינוי וזה לא הצירה של האלימות, זו הזמנה לאלימות יותר גדולה, ואני מקווה שהיא לא תהיה בקרוב ושנעבור מערכת הבחירות הזו בשלום, כי כולנו בסוף עם אחד, והפילוג והשיסוע הוא מותרות שעם ישראל
לא יכול לעשות. כרמל שאמה הכהן, ראש המטה של תקווה חדשה, תודה.
כל טוב.
אחרי הפרסומות, המשלחת, יש משלחת הצלה ישראלית למקום רחוק שאתה לא נמצא בה, שאתה בטח אוכל את הלב, נכון?
אנחנו נדבר איתם עכשיו על זה, בדיוק, מה העניין הזה.
סגן אלוף, דוקטור אבי בנוב, שלום.
ערב טוב.
כבר שלושה ימים אריה חופר לנו משלחת, משלחת, עכשיו אני מבין שהיית פקוד שלו כשהקרפר, אז תגמרו עם זה, נו, תעשו לי טובה, כן אריה.
תשמע, הייתה התפוצצות גדולה שעדיין לא הבנתי בדיוק מה היה שם, בגיני המשוונית, ומה היקף הנפגעים, ומה
הסיבה שהיא... יצא משלחת של חיל הרפואה, אתה מפקד צוות אחד של המשלחת, כן אריה?
נכון, לפני מספר ימים היה פה פיצוץ גדול בבסיס צבאי, אני מודה שאני גם כן לא יודע את מהותו, האירוע הזה הייתה... בחקירה מאוד מורכבת עכשיו פה בסיס. אני גם חייב להודות שכרופא זה לא ממש חשוב לי מה הסיבה שהובילה לכל כך הרבה אנשים לפצוע ולהרד. כמו שאני לא שואל למה רעידת אדמה בטורקיה או בהאיטי התרחשה שגרמה לנו לקפוץ ולעזור שם.
לא, אבל רעידת אדמה אנחנו יודעים מה סוג הפגיעות הצפוי. מה הפציעות שאתם רואים לנגד עיניכם?
בסופו של דבר היה פה פיצוץ ענק, הרג כמה מאות אנשים, פצע מעל אנשים, פיצוץ ענק במדינה שצריך לזכור התשתיות הבסיסיות שלה, מאוד גרועות, מאוד ירודות, המבנים שמדברים, קרה בתוך בסיס צבאי שבאופן מפתיע לא רחוק משיקולי המשפחות, לכן היקף ילדים פצועים גדול מאוד שהגיע אלינו. אנחנו הגענו בסופו של דבר מספר ימים לאחר הפיצוץ, בהתחלה לא העלו בקשה לעזרה, ובסופו של דבר הגענו לכאן ביום חמישי האחרון, ואנחנו עדיין מקבלים פצועים שמגיעים מהשטח, וגם עושים, כן, עדיין כך, וגם עושים מעבר על פצועים שקיים כבר היום במוסדות הבריאות פה בגיני
המשפחות. אז זהו, אתם עובדים? אתם עובדים בעיקר בבתי החולים המקומיים, או שפרסתם יכולות ניתוח וטיפול נמרץ שלכם?
הבאנו משלנו המון, צריך להודות, אנחנו עומדים פיזית בתוך תשתית החולים, אבל יש פה בתי חולים שאני לא יכול להשוות אותם לבתי חולים, אבל בוא נניח בית חולים קטן של 100 מיטות, אפשר להסתדר בתוך תשתית בית החולים, ויש פה בתי החולים שאני אפילו לא יכול לתאר למי שלא... פרופסור אלדד, בוא נגיד את זה כך, אתה עובר ליד מקום שאומר לך שזה טיפול נמרץ, ואתה לא שומע ביפ ביפ, כי המכשיר הטכנולוגיה היחיד שם עמד לחץ דם. זה מה שהופך האירוע הזה לטיפול.
הבנו. אתם בעולם השלישי. עכשיו, פיצוץ כזה בדרך כלל... פיצוץ כזה, יש גם די הרבה קביעות. איך עלה על דעתכם לצאת למקום כל כך מעניין, ולא לקחת מומחה לקביעות איתכם?
כן. כן, כן.
למשל, שאלה, אני שואל בשביל חבר, לא בשביל.
בשביל חבר, האמת היא שלך,
רגע, אבי, תזוז רגע, אנחנו לא שומעים אותך.
עכשיו יותר טוב?
יותר טוב, כן.
עכשיו יותר. אכן לקחנו פלסטיקאי, אני מודה שחלק מהבקשות קיבלנו לפה היה בעצם בקשות שניסינו לנהל שיחה אל מול גורמים פה בתוך בתי החולים, בקשות לדעות שלהם, אני חושב שהם בכלל לא מכירים את התחום הזה, כי הם לא העלו אותו אפילו כפער. הם העלו דרישה לכירורגים, לאורתופדים,
סתם הפסדתם, כי אם הייתם לוקחים טריה, הייתי שוקל להשתתף במימון המשלחת הזאת. תגיד רגע, כמה אנשים הצלתם? בסוף אנחנו ישראלים פה.
תראה, אנחנו כרגע, אני יכול להגיד לך היום, והיום הזה עדיין מתגלגל, טיפלנו במעל 250 פצועים, ואלה פצועים רק בתוך בתי החולים. היום הוצאנו פעם ראשונה משלחת לכפרים, הוצאנו פיקים. קשה להסביר את זה. הגיעו אלינו אנשים, הם ברחו לכפר, פיצוץ, אז יצאנו לכפרים כדי לטפל, שם טיפלנו בעוד האנשים, ניתוחי מצילי חיים למעל 50, אירוע מורכב.
סגן אלוף דוקטור אבי בנוב, תשמרו על עצמכם ותעשו את שליחותכם. תודה. אחר ינשמה שלך במשלחת, אני קורא עליך.
בטח.
עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי לשידור יצחק אהרון, עורך בדיגיטל דוד זבולוני, אחרינו ספורטינג קופון ופרימו. תגיד, כמה משלחות כאלה עשית?
3.
היית בהאיטי?
לא הייתי בהאיטי. הייתי בטורקיה, הייתי ברואנדה, והייתי שוב בטורקיה.
טוב, מחר איפה תהיה?
פה, אני פה, אתה שם, אנחנו נשדר ביחד.
נתראה מחר,
ביי. נתראות.